ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מתנר, שם אתם רואים מעוין, וזה מדגיש בשורות הבאות מחרה או מחלה כתובתה. איך זה משפיע על כתובת בנין דיכרין? האם בכך מפסידה? אנחנו הוספנו פה טבלה שלא מילינו את המשבצות, זה כל אחד יכול לעשות בסיום הסוגיה, אבל הטבלה מראה את השיקולים והנתונים השונים שנראה בגמרא. קודם כל אנחנו נדבר על האישה מול בעלה או מול אחרים, ובבחינת פעולה, אם היא מוכרת את כתובתה להם או מוכלת הכתובה להם. המושג של בנין דיכרין, כתובת בנין דיכרין, דיברנו על זה רבות בדפים הקודמים, אז אנחנו יוצאים מהנחה שזה דבר שמוכר לכל אחד, וכדי שלא נצטרך לחזור על הדברים שאמורים להיות מוכרים כבר. הגמרא, בא מיני רב ימר סבא מרב נחמן, מכרה כתובתה לבעלה, יש לה כתובת בנין דיכרין או אין לה כתובת בנין דיכרין? כפי שלמדנו בעבר, אישה שהיא נשואה מקבלת כתובה, שטר, שאם היא הופכת להיות אלמנה או מתגרשת, הבעל ישלם לה כפי התנאים הכתובים בתוך הכתובה. ובנוסף על כך, אחרי שהיא האישה מתה ובא כתובה, כפי שאמרנו מקודם, יש תנאי שנקרא כתובת בנין דיכרין, שבניה הזכרים ירשו את מה שהיא, את הכתובה שלה, כולל מה שהיא הביאה מבית אבא לנישואין. אבל בגמרא שלנו, בסוגיה שלנו, אנחנו מדברים על מקרה שהאישה מכרה את הכתובה, בדוגמה המיידי, לבעלה. האם זה משנה את העתיד? כלומר, בזה שהיא מכרה כתובתה לבעלה, האם זה גורם לכך שאחרי מותו אותו כתובה שלה יתחלק בשווה עם כל הבנים, או עדיין נשמר הסידור של כתובת בנין דיכרין שרק הבנים שלה ירשו את כתובתה? השאלה נשאלה עמלי רבה. רבה פונה לרב ימר, שהוא שאל את השאלה, ורבה שואל אותו, ותיבאי לך מוכלת. רש"י מציין שזה דבר מצוי יותר מן מחר, שהיא מחלה הכתובה לטובת בעלה. אז למה לא שאלת על זה? מה יהיה לגבי כתובת בנין דיכרין במקרה שהיא מחלה כתובתה? אמר לי, אז רב ימר שהעלה את השאלה מגיב לאלת רבה ואומר, השתה מוכרת כמי בעלי, דאף אגב דאיקה למימר זוזי אנסוע. אני שואב על המקרה הזה, למרות שיש צד לומר שהיא מכרה את כתובתה בגלל דבר שנגד רצונה, או לא כל כך מרצונה, זה הכוונה זוזי, היא הייתה מאוד זקוקה לכספים, ולכן היא מכרה כתובתה תמועת תשלום מסוים, וזה דבר שהיא לא עושה כל כך מרצונה. ואפילו הכי, אני שואל, האם מפסידים בכך כתובת בנדיכן? דאמינה, כאן יש משל על המצב שלה בזמן שהיא מוכרת את הכתובה. כמה דקמחו לה מאה אוכלי בוכלה. רשי כותב על זה, מחו לה מאה אוכלי באוכלה, מקין אותה מאה מכות ברצועה שבראשה ברזל, כמין משקולת קטנה ששמה אוכלה. דוגמה או משל לאדם שלחוץ ביותר, מוכלת מבעיה, מוכלת זה פעולה שהיא עושה מרצונה, זה פשוט שהיא תפסיד את הכתובת בנדיכן. אמר רבה, אז אנחנו לא שמענו תשובת רב נחמן, שהוא זה שנשאל לגבי העניין הזה שמכרה כתובתה לבעלה, מה קורה בעניין כתובת בנדיכן. רבה הוא נכנס עם שאלתו, למה שאלת על מוכרה בזמן שיכולת לשאול על מה שיותר מצוי, ורב יימר הסביר עמדתו. עכשיו אנחנו נשמע מרבה עצמו. אמר רבה, פשיטה לי, מוכרת כתובתה לאחרים ומתה, האישה מתה, ובמקרה כזה הבעל יורש אותה. כשהיא מוכרת כתובתה לאחרים, הם יהיו במקומה כביכול, וזה אומר שאם היא הופכת להיות אלמנה, אז הם יעביכו את הכתובה. אבל אם היא מתה קודם, אז הבעל יורש אותה, ובמקרה כזה אומר רבה שפשוט לא יש לה כתובת בנדיכן. מה היא טעמה? זוזי אנסוע, היא לא כל כך רצתה להיפרד מהכתובה, אלא לחץ, צורך לכספים, הפיכו אותה למכור. אז זה, נקרא לזה קצה אחד, שזה פשוט לרבה, מאחר שהיא לא רצתה להיפרד מהכתובה, ונרצה ומכרה את זה לאחרים, זה לא פוגע בכתובת בנדיכין. ומאחר שהבעל יורש את הכתובה, כשהוא הולך לעולמו, הבנים שהיו לה איתו יורשו את הכתובה. מוכלת כתובתה לבעלה, תשימו לב, כל הנתונים השתנו פה, במקום מוכרת, מוכלת, במקום לאחרים, לבעלה. כאן היא נפרדה מרצונה המלא, בלי שום אונס ברקע, היא נפרדה מכתובתה, אין לה כתובת בנדיכן. מה הייתה עם מה? אכולי אכילתה, היא מחלה את כל העסק, כל הכתובה, כולל התנאי שנקרא כתובת בנדיכן. אחרי שבעלה ילך לעולמו, אז הסכום ומה שכתוב בכתובה וכל מה שהביאה מבית אביה יתחלק בשווה בין כל הבנים של אותו אדם, של אותו בעל. ביי רבה, אז עכשיו יש מקום להעלות שאלה. מוכרת כתובתה לבעלה, כמוכרת לאחרים דמי, או כמוכלת לבעלה דמי? אז אם אתה אומר כמו צד א', מוכרת לאחרים, אז אמרנו מקודם, רב אמר שזה פשוט שעדיין קיים כתובת בנדיכין. וכמובן, נחזור על המקרה, שאחרי שהיא מכרה את זה לאחרים, אם היא תמות, אז האחרים האלו לא מרוויחים כלום, הבעל יורש אותה, ובמקרה כזה, שהיא מכרה לאחרים, יש עדיין כתובת בנדיכין. או כמוכלת לבעלה האדמי, וכפי שאמרנו מקודם, ואז אין כתובת בנין דיכין. באת לבעיה הדפשת, אחרי שרבה העלה את השאלה, הוא גם נתן תשובה. מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי. וזה חוזר לקטע של היא לא כל כך רצתה, היא הייתה צריכה את הכסף, ויש לה כתובת בנדיחים. מה טיב רב ידי בר אבן? קושיה ארוכה, תשימו לב איך שזה מסומן. אנחנו נצטט מקור תנאי, אבל צריך רקע לזה. מדובר פה באישה שהלך בעלה למדידת הים, והוא שמע שהוא מת, והיא ניסית לשני, לגבר שני, וחזר הראשון. כפי שמוכר לבטח חלק מכם, היא אסורה לשניהם. היא לא יכולה להמשיך עם הגבר שני, הרי הבעל הראשון חזר, והיא גם אסורה לחזור לבעלה הראשון. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לכל מערכת הלכות הקשורות למקרה הזה, אבל נצטט מה שכתוב פה. מתה, עכשיו האישה הזאת מתה, והיה לה כתובה מבעלה הראשון, היה לה כתובה מבעלה השני. אין יורשים של זה ואין יורשים של זה יורשים כתובתה. והבין הבא, וזה אנחנו שואלים, כתובתה, מהי עבידתה? איזו כתובה? היא הפסידה הכתובה הזאת. היא אישה, אשת איש, נקרא לזה זינתה, מרצונה, עם הגבר השני, וגבי הגבר הראשון, היא אסרה את עצמה בזה שהיא נבעלה על ידי גבר שני. אין כתובה. מה זאת אומרת שיורשים כתובתה בזמן שאין לה כתובה? היא הפסידה את זה. ויאמר רב פאפה, כתובת בנין דיכרין, כוונה לזה אין לה. מה זאת אומרת? האישה הזאת כשהיא התחתנה, היא הביאה מבית אביה נכסים, הדברים האלו הם היו אמורים להגיע בסופו של דבר בירושה לבניה, וזה מה שהיא מפסידה. רש"י כותב לקראת סוף השורות הקצרות, ימר אף פאפה כתובת בני דיכין, והכי כמה מתה היא בחיי שניהם וירשוע הם, אין בנים שיש לה מזה או מזה נותנים כתובת אימן כבני דיכין, כשבאים לחלוק בנכסי אביהן, כאילו חלק מנכסי אביהן זה מה שהאבות האלו ירשו ממנה, אלא כל הבנים האלו חוקים בשווה. אנחנו חוזרים לגמרא, ועמי, למה בסיפור הזה שהאישה הזאת שהיא התחתנה עם הגבר השני, למה אתה אומר שהבנין דיכין, הכתובת בנין דיכין נפסד? ועמי, החנמי למה יצר אנסה. כמו שאמרת שאם יש צד של אונס כמו זוזי אנסואה, ובמקרה כזה יש לה כתובת בנין דיכין, אז גם פה יש אונס היצר. איזו יצר? היצר שתהיה אישה נשואה. רש"י כותב שהייתה מתאווה לבעל. הגמרא עונה, חתם בסיפור הזה של אישה שהלך בעלה למדינת הים, כנסה ותכנסו רבנן. איזו כנס? למה הטילו עליה כנס? שהיא הייתה אמורה לדקדק בנסיבות או בעובדה של מות בעלה, והוא חזר, מתברר שהיא לא דייקה, הביטוי הוא דייקה ומין סיבה, היא לא דקדקה, ולכן היא פישלה, היא הייתה רשלנית, אז הטילו עליה כנס, ולכן נכון, אם יש המקרה של זוזי אנסואה, שזה לא קשור לאיזו רשלנות מצידה, אז עדיין יש כתובת בני דיכין, אבל במקרה כזה שהייתה רשלנות מצידה, הטילו עליה כנס, והיא מפסידה את הזכות שיקוים אצלה כתובת בני דיכין. יתיב רבין בר חנינה קמי דרב חסדא, ויתיב וקמר משמי דרבי אלעזר, מוכלת כתובתה לבעלה, אין לה מזונות. אנחנו דיברנו עד כה והבלטנו בצורת כתר בתחילת השיעור כתובת בני דיכין, וכאן אנחנו מדגישים מזונות. אישה כזאת שמחלה כתובתה לבעלה, אין לה, כלומר באלמנותה, כשהיא הופכת להיות אלמנה, זה אחד מתנאי הכתובה שלמדנו במשנה, שאלמנה ממשיכה ליזון, לקבל מזונות עד שהיא מתחתנת עם גבר שני. יש עוד פרטי הלכות, אבל לא לעניין עכשיו. אבל לאלמנה בדרך כלל יש לה זכות, זכאות למזונות מהעיזבון, אבל אם היא מחלה כתובתה לבעלה, אז אין לה מזונות. זה מה שרבין השמיע לרב חסדא. אמר לי רב חסדא בשומעו את הדברים האלו, הגיב: אילאו דקאמרי לי משמי דגב רבא, דהיינו אם לא היית אומר לי מה שאמרת בשמו של אדם גדול, דהיינו רב אלעזר, הווה אמינא לך, הייתי עונה לך שזה לא הגיוני. הרי יש לנו אלמנה שהיא היטיבה לבעלה בכך שהיא מחלה כתובתה לבעלה בהודעה בחיים, ועכשיו אתה אומר שהיא מפסידה מזונות. הייתי אומר לך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. איזה דבר זה? היא היטיבה לבעלה, ותמורת זה אתה מספר לי שהיא מפסידה מזונות באלמנותה. יתיב רב נחמן ואולה ואבימי בר רב פאפי, ויתיב רב חיה בר עמי גבאיו, עתה הוא גברה דשכיבה ארוסתו, בא אדם שמתה ארוסה שלו, אמרי לי זיל כבר, כלומר תטפל בקבורתה, או הב לה כתובתה, או תשלם כתובתה. אמר להו רב חיה, רב חיה שהוא היה יושב על יד הרבנים, ואחרי שהם פסקו מה שפסקו, אז רב חיה הגיב, והוא בא לדחות את מה שהם אמרו. תשימו לב, סימנו פה את השורות הבאות כדחייה ארוכה. תנינה מובא במשניות, אשתו ארוסה, לא עונן ולא מתעמלה עם בן אדם מת עליו הארוסה שלו, הוא לא נוהג דיני ענינות שקשורים לדיני אבלות, ואם הוא כהן, בניגוד לכהן שמותר לו לתמות לאשתו שמתה, אבל לא כשמדובר בשלב המודם של אירוסין בלבד. וכן היא לא עוננת ולא מתאמה לו, גם לא מצפים ממנה לטפל בו. הדינים של תומה אצל נשים שונה לגמרי מדינים של תומה אצל כהנים גברים. ורש"י אומר בשורה רביעית מתחת לגמרא, אבל לא מתעמלו, אינה חייבת לתעמלו, ואף פי שמצווה להתעסק בשבעה מתי מצווה אמורים בפרשת כהנים, דכתיב לא לה יתמה מצווה, זו אינה מהם, דלב שאירו היא. התורה מדברת על כך מתעמל שאיר, אבל שאיר זה אחרי נישואין. אבל אם רוצה היא לתעמל, אינה מוסרת מתעמל, אפילו כהנת, אפילו אם היה מדובר בכהנת, בני אהרון כתיב ולא בנות אהרון. אבל לכן רש"י הדגיש, היא איננה חייבת לטפל, לטמא, לא לטפל בו. אנחנו חוזרים לגמרא. מתה, אם הארוסה מתה, אינו יורשה. הוא לא יורש את הנדוניה שהיא הביאה מבית אביה. התקנה שנקראת ירושת הבעל זה רק עד שתיכנס לחופה או שתימסר, כותב רש"י, לשלוחים לכיוון הבעל. אבל כאן היא עודה בבית אביה, היא ארוסה. מת הוא, גובה כתובתה. אם הוא מת, אז היא זכאית לגבות כתובה. אני לא מדבר על האם זה רק הכתובה הבסיסית או גם תוספת כתובה, זה דיון בפני עצמו. רש"י כותב פה גובה כתובתה מנה 200 ותוספת אם כתב לה. אז לפי פירוש רש"י כאן, היא, למרות שהיא ארוסה ועכשיו היא התאלמנה בשלב אירוסין, היא גובה הכתובה. עכשיו נדייק, תאמה דמית הוא, לכן היא גובה כתובתה. המתה היא, אין לה כתובה. מה הכוונה? אין לה דין כתובה וקבורה. זה שהבעל חייב לגבוס אותה זה תחת כתובתה. אבל אם היא מתה, אז אין, לא מגיע לה קבורה, או לא מגיע לה שהבעל מחויב לטפל בקבורתה. מהי טעמה? רש"י כותב בשתי שורות מסוף העמוד, מהי טעמה דאמרינן כי מתה בחייו, הארוסה מתה בחיי בעלה, אין לה תביעת כתובה תיקבר בשביל מנה 200 שהוא יורש. הרי הוא לא צריך עכשיו לשלם מנה 200, הוא כביכול יורש את זה, אז למה מאחר שהוא יורש את המנה 200, למה הוא לא חייב לגבור אותה? אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב הושעיה, שאין אני קורא בה, המילים הבאות הם ציטוט ממה שכותבים בשטר כתובה, לך שתנסי לאחר תתלי מה שכתוב לכי. זה מה שכתוב בכתובה שאישה מתחתנת, ומה משמעות פה שתתחתני אחרי שהפכת להיות אלמנה, כשתנסי לגבר שני, אז את לוקחת, את מקבלת מה שכתוב כאן, וזה כולל ענייני קבורה. אבל היא לא תתחתן עם מישהו אחר כי היא מתה. זה הסיבה שהבעל בעניין מות ארוסתו לא חייב לקבור אותה. אז מה שראינו בשורות האחרונות היה מקרה של גבר שארוסתו מתה, הרבנים שהיו בסיפור פסקו אתה חייב לקבור אותה, ורבי חייא דחה את זה, שמה פתאום, הרי הנוסח של הכתובה אומר שמגיע לה את הכתובה, תנאי הכתובה, כשהיא מתחתנת עם גבר שני, אבל היא מתה. חיית הרבין, ממשיך הגמרא, אמר ריש לקיש, ארוסה שמתה אין לה כתובה. זה מה שרבין Amar b'shem Reish Lakish. Amar luhu Abaye. Zilu Amri lei. Abaye amar למי שהיה אצלו, תלכו ותגידו לו, תגידו לרבין, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שקילה טיפותך שדיה החיזרי. רשי מסביר שאתה חשבת שאנחנו נחזיק לך טובה על כך שישמעת לנו דבר שלא ידענו מקודם. אז זה לא כך. כבר תרגמה רב הושעיה לשמעתי בבבל. תשימו לב לכוכבית בצד הגמרא, וכתוב עמוד א', וזה מחזיר אותנו לשלוש שורות מסוף עמוד א', שם רב הושעיה הסביר את הדין הזה. אז אביי אומר שאנחנו לא צריכים את רבין ללמד אותנו מה שאנחנו כבר ידענו תודות רב הושעיה. בנן נופן דהוויין ליחי מיני וכולי, ובהמשך כתוב ומצינן מנכסי עד תלקחון לגוברין. האדם שנושא אישה כותב תנאי בכתובה שהבנות שיוולדו להם זכאות אחרי מות האבא, זכאות ליזון, כלומר לקבל מזונות מהעיזבון עד שאין תתחתנה. רב, אולי לפני שנתקרים רק נסתכל בשוליים תחת הכותר נושא, כתבנו עד מתי ניזונת הבת אחר מיטת האב בתנאי הכתובה. כלומר, העובדה שבנות אחר מות אביהם ניזונות זה חלק מתנאי הכתובה. אז אבל עד מתי? אנחנו נראה כאן שתי דעות. רב תני עד דתילקחן לגוברין, עד שאין תתחתנה. ולוי תני עד דתיב גירן, עד שאין תהיינה בוגרות, כלומר עד גיל 12.5 ניזונות, לא מעבר לכך. עכשיו אנחנו, הגמרא שואלת בתמיהה, לרב אף אגב דבגר, רב אמר שעד שתתחתן, עד שאין תתחתן, אז זה יכול להיות הרבה שנים, הרבה מעבר לגיל 12.5, עד שאין תתחתנה. ולוי אף אגב דאינסיב, לוי מדבר על כך עד שתהיינה בוגרות. ומה קורה אם היא מתחתנת בגיל 10, בגיל 12? אלו הם אפשרויות. ומה היא מספיקה להתחתן עם מישהו, ומה היא ממשיכה לקבל מזונות מעיזבון של אביה? הרי בל נשכח, בדרך כלל יש גם בנים שירשו הנכסים של אביהם, והתנאי הזה אומר שהבנות ניזונות מהעיזבון. אבל מה, גם אם הבת מתחתנת עם בעל שלה, היא ממשיכה זה לקבל מזונות? אלא בגר או בגר ולא אינסיב, כלומר הגיעה הבת לבגרות 12.5 למרות שהיא לא התחתנה, אינסיב ולא בגר, אבל או שהתחתנה בגיל צעיר, דהיינו לפני בגרות, דקולי אלמה לא פליגי, אין מחלוקת במקרים האלו שהיא מפסיקה לקבל מזונות. כי פליגי, ראינו מחלוקת בין רב ולוי, מתי קיים מחלוקת ביניהם? בארוסה ולא בגר. לפי רב, הביטוי שלו עד תלקחן לגוון זה לקיחה של אירוסין, והיא לא תקבל מזונות ברגע שהיא מתארסת עם הבעל שלה. לפי לוי, היא ממשיכה לקבל מזונות כי עדיין לא בגרה. וכן תני לוי במתניתי, לוי חיבר ברייתות כמו רבי חייא ורב הושעיה, ולוי בברייתא שהוא ערך כתב עד תתיב גרן, כלומר מקבלת מזונות עד שהיא תהיה בוגרת. יש שורה שאנחנו עקפנו בסוגריים כי הלשון צריך תיקון, אז אנחנו נדלג עליהם לקריאה ראשונה. אז לוי כותב עד דתיב גרן, או ימתי זמניהון לאית נסבה, או שמגיע הזמן שהיא אמורה להינשא. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, נחזור על הקטע שדילגנו. הוא לוי כותב בברייתא שלו עד דתיב גרן, וימתי זמניהון דאין סיוון, ויגיע הזמן להינשא. על זה הגמרא שואלת בתמיהה, תרתי שני זמנים, אלא או תיב גרן או ימתי זמניהון לאית נסבה, כלומר אפילו היא לא בוגרת אבל הגיע הזמן להינשא. עכשיו מה זאת אומרת הגיע הזמן להינשא? אז אנחנו נסתכל ברש"י, ומתי זמניהון, הגיע זמן 12 חודש לבטולה משתבעו הבעל כדלקמן ואף על פי. מדובר פה על קטנה, כלומר היא פחות, היא לא בוגרת, אבל היא ארוסה. ומהזמן, מהרגע שהבעל תובע, אני רוצה כבר להינשא, אז יש 12 חודש שנותנים לה להערך לקראת הנישואין. זה הכוונה כאן, שעברו את ה-12 חודש האלו משתבעו לנישואין, והיא עוד לא בגרה. אז במקרים האלו היא מפסיקה לקבל מזונות מהעיזבון של אביה. הגמרא ממשיכה ואומרת, כתנאי, הנושא הזה של עד מתי הבת ניזונת היא שנייה כמחלוקת תנאים. עד מתי הבת ניזונת? עד שתארס. משום בבלזר אמרו עד שתיבגר. אז מה שראינו מקודם כמחלוקת רב ולוי, מתברר שזה מחלוקת תנאים. תני רב יוסף, רב יוסף מלמד בנושא הזה עד דהוויין. היא באה לו הוויה דאירוסין או הוויה דניסוין. כשאתה אומר עד דהוויין, מה הכוונה? אנחנו יודעים שהמילה הוויה תהיה במקרים האלו קשור לענייני חתונה, אבל איזה שלב? האם הוויה של אירוסין ואז מפסיקים להזין אותה, אותם יתומים שירשו נכסי אביהם, או היא ממשיכה עד הנישואין? תיקו. אמר לי רב חיסטה לרב יוסף, רב חיסטה שואל את רב יוסף, מי שמי הלך מיני דרב יהודה? האם שמעת מרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות? אנחנו לפני שנתקדם נתייחס קודם לענייני מבנה של הסוגיה. בשוליים אנחנו כתבנו תחת הכותרת מבנה, אתם רואים משולש, סדרה של נשים שעליהם הגמרא שואלת האם יש להן מזונות. והמשכנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, משולש מספר 1, ארוסה יתומה. האם יש לה מזונות מן האחים. לכאורה השאלה הזאת נידונה ליעל, ותוספות פה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות. אחד, לא שמיע לי פלוקתא דתנאי דליעל. אנחנו רואים פה שרב חיסדא שואל השאלה הזאת, הוא לא מכיר את הברייתא שראינו מקודם. אינמי שמיע לי, או יש אפשרות אחרת שהוא כן הכיר את המחלוקת תנאים, ומבעיה לי איך היא אילכת, הוא רוצה לדעת שורה תחתונה איך פוסקים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רב יוסף עונה, רק תשימו לב, יש כאן שני לשונות, וגם כתבנו בשוליים אצל האלף ובית שאתם רואים בעיגול, שני לשונות הפוכות בדו שיח בין רב יוסף ורב חיסדא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר לי רב יוסף עונה, משמע לא שמיע לי, לא שמעתי מרב יהודה לגבי שאלתך, אלא מסברה לת לה. אנחנו הדגשנו עם פס כפול המילה מסברה, זה יופיע פה וגם בשורות הבאות, והמקווקו מדגיש או אית לה או לת לה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ונשמע מרב יוסף שהוא לא שמע מרב יהודה בקשר לארוסה עם ארוסה יתומה ומזונות, אבל הוא אומר מסברה אין לה, כיוון דאירסה, מאחר שהיא התארסה, לא ניחה לי, זה לא נוח לארוס דתיציל, לשון זלזול, שהיא תהיה במצב שאין לה מזונות. כלומר לא נחכה שהאחים ייתנו למזונות, הארוס כבר ידאג לכך, כי הוא חושש מזלזול שהיא תעבור אם היא לא תקבל מזונות, שהיא תצטרך לחזור על הפתחים, והוא הארוס ימנע את זה בכך שהוא יזין אותה. אז אין לה מזונות מאחיה. ברש"י, אחי גרסינן, מסברה לתלה, כיוון דאירסה, לא ניחא ליה דתציל, מסברה אני אומר שאין לה מזונות מן האחים. דמאי תמא תיקון רבנן מזונות לבת מנכסי האב, כי הכי דלא תציל על הפתחים. הכה לכאן למיכה שלחי, אין כאן סיבה לחשוש במקרה הזה. תכי חזי ארוס דמצלה, ברגע שהארוס רואה שהיא עוברת זלזול, זין לאי ומדידי, הוא יזין אותה מכיסו, ואף על פי שאינו מחויב לזונה, כיוון דאירסה, לא ניחא ליה דתציל. נחזור לגמרא. אמר לי רב חיסדא, עונה לרב יוסף, אומר, אם משמע לא שמיע לך, אם אתה לא שמעת מרב יהודה משהו קונקרטי, מסברה איתלה, כלומר מן האחים, יש לה מזונות. למה? למה אני אומר כך? למה אני, יכולים אומרים, לא בונה על הארוס? כיוון דלוקים לי וגבה, לא שד איזוזי בכתי. נראה שהארוס לא בטוח ב-100% שהעסק יימשך. למה? יש כאן חשש, אולי הוא ימצא במום, ואז החיבור לא יבוא לידי הגשמה בכלל, כלומר הכל יתבטל כי הוא מצא במום, ועד אז הוא לא יזרוק הזוזי הכספים שלו לחינם. אז מאחר שאולי היא לא תהיה אשתו בסוף, אז בינתיים הוא חושב להוציא כספים עליה? לא, הוא לא שדי זוזי, הוא לא יזרוק כספו בחינם. עכשיו, הדו שיח הזה ששמענו כרגע נשמע אותם שיקונים אבל בהפוך. ואיקה דיאמרי, אמר לי רב יוסף אומר משמע לא שמיע לי לגבי מזונות ארוסה, אני לא שמעתי מרב יהודה, אבל מה מסברה אית לה. תשימו לב איך שזה הפוך מהלשנה הראשונה, שם ראינו רב יוסף ממסברה לת לה, כאן אומר מסברה אית לה. כיוון דלוקים לבגבה, אית לה כוונה מהאחים, יש לה מזונות מן האחים ולא מן ה... ואי אפשר לבנות על הארוס, מאחר דלוקים לבגבה, הוא לא... לא מכירה אותה עד הסוף בעניין עניינים נקרא זה גופניים, אולי ימצא במום, לא שד יזוזי, בכלי הרוס לא יזרוק את כספו בחינם, לכן צריכים לדאוג לטובת האישה הזאת והתקבל מזונות מן האחים. אמר לי רב חיסטה מגיב, אם ישמע לא שמיע לך מספרה לטלה, אין לה מן האחים, כיוון דאירסה, לא ניחלה תתיצה. זה לא נוח להרוס שהיא תעבור ביזיונות, ואז לכן הוא יזין אותה. כעת בגמרא אתם רואים שכתוב סימן דגברי, סק זרף. אלו הם אותיות שקשורות לשמות של אמוראים שאנחנו נראה בשורות הבאות. בשוליים הבלטנו וכתבנו מה כל אות מייצג. השין זה רב ששת, מיד אנחנו נראה בגמרא באו מיני מרב ששת. והשם הבא זה הקוף, הוא שייך לריש לקיש, וכן על זה הדרך. עוד מובא כאן אחרי הראשי תיבות האלו הנושאים מיינה ויבמה שנייה ארוסה ונשא, אלו הם הנושאים שיופיעו כאן בשאלות הבאות. הגמרא ממשיכה, באו מיני מרב ששת, ממענת, יש לה מזונות או אין לה מזונות? ממענת היא ילדה שאחיה או אמא אפשרו לה או נישאו אותה לגבר, אלו הם נישואים דרבנן. היא יכולה לצאת מהנישואים האלו על ידי כך שהיא מסרבת להמשיך איתו, זה נקרא ממענת, היא אינה צריכה אפילו גט. עכשיו היא חוזרת לבית אביה, האם היא זכאית לקבל מזונות מדין בנענוקוין, הבנות של אותו אבא, כשהוא מת הן ניזונות כמו שראינו מוקדם יותר. השאלה סביב הממענת היא שהיא יצאה מרשות אביה בזמן שהייתה נשואה לאותו גבר, רק מה המיון עוקרת את הנישואין. האם כשאנחנו אומרים עוקרת את הנישואין הכוונה שזה כאילו היא אף פעם לא נישאת, ואם כך זה כאילו שהיא לא יצאה מרשות אביה, או לא אומרים עד כדי כך, ומאחר שהיא יצאה מרשות אביה במסגרת הנישואין דרבנן, זהו, היא לא רשאית לקבל מזונות יותר מעיזבון אביה. הגמרא, באו מיניהם רב ששת, מממנת, יש לה מזונות או אין לה מזונות? כעת תשובה, וסימנו אותו כתשובה ארוכה, אמר לו הוא רב ששת, תניתוע. ניתן ללמוד התשובה לשאלתכם מהמקור הבא. אלמנה בבית אביה, אלמנה מן האירוסין, רש"י כותב אלמנה בבית אביה, כלומר מן האירוסין, זה הביטוי בבית אביה שהיא לא עזבה בגלל מה שנכון היא התארסה עם פלוני, אבל בשלב האירוסין היא נשארת בבית אביה, ואז הארוס מת. דאי מן הנשואין, אם היה מדובר באלמנה מן הנשואין, לא אמרינן יש לה מזונות. זה ודאי שלא. למה? מה שראינו מוקדם יותר בגמרא, דעד דתילקן תנן. התנאי שמאפשר האישה לקבל מזונות מנכסי בעלה, זה עד שהם נלקחו כנשים לגברים, לבעלים חדשים. ואפילו ללוי שאומר עד דתיב גירן בנישואין מודה שאם היא ניסית היא מפסיקה לקבל מזון מהעיזבון. אז הגמרא ממשיכה, הוא גרושה בבית אביה, כלומר גרושה משלב אירוסין, ושומרת יבם בבית אביה. היא התארסה עם גבר והוא מת, כמובן ללא בנים, אז היא שומרת יבם לאח שלו, והיא, כפי שאמרנו, היא רק התארסה, אז היא נקראת שומרת יבם בבית אביה, יש לה מזונות. רב יהודה אומר, עודה בבית אביה יש לה מזונות, אינה בבית אביה אין לה מזונות. רב יהודה, היינו תנא קמא, הם אומרים אותו דבר. זה לא יכול להיות. אלא לאו, ממאנת איכא ביניהו. הדוגמה הזאת שממאנת היא הנקודה שבו הם חולקים. תנא קמא סבר, אית לה. רב יהודה סבר, לת לה. נסתכל ברש"י ממול, תנא קמא סבר ממאנת אית לה, שהיא עוזבת את בעלה, היא חוזרת לבית אביה, והיא זכאית לקבל מזונות מהירושה או מנכסי אביה. ואחי כמה, אלמנה בבית אביה וכולי, והוא עדין לממנת. אין כאן נישואין, דהה עקרתינו. היא עקרה את הנישואין, וזה הופך את הנישואין שהיו לה כאילו לא היו. ויתר רבי יהודה למימה עודה בבית אביה, בתחילתה שלא יצתה משם בנישואין, יש שם מזונות, אבל מי שיצא בנישואין אין לה, וזה כולל הנישואין של דרבנן, של הממאנת. אנחנו חוזרים לגמרא, בי ריש לקיש, בת יבמה, יש לה מזונות או אין לה מזונות? בת יבמה זה סיפור שאנחנו ניסינו לספק לכם תרשים. נעבור ביחד למה שכתבנו בשוליים, אותו תרשים. המספרים כידוע ללומדי מפת התלמוד מראים על התקדמות סדר הדברים. אז אנחנו בתרשים הזה רואים ובין שמעון לוי, אלו הם האותיות ריש שין למד, ובין נשא אישה ושלב ראשון מת, זה אחד. שתיים, איבום בין האישה לשמעון אחיו. שלוש, נולד בת. ארבע, שמעון מת, ומה שקורה, לוי יורש נכסי שמעון. השאלה, בת יבמה, רואים אותה בעיגול, אותה בת, האם יש לה מזונות מהנכסים של שמעון שירש לוי? זאת אומרת שהנכסים שירש לוי משמעון. הגמרא, נקרא עוד פעם, בי ריש לקיש, בת יבמה, יש לה מזונות או אין לה מזונות? והשאלה מתחלקת לשני שתי אפשרויות, א' או דילמה ב'. כיוון דאמר מור, כתובתה על נכסי בעלה הראשון, הכתובה של היבמה, זאת אומרת אותה אישה שנישאת לשמעון, היבמה, הכתובה שלה הם על בעיקרון זה מנכסי ראובן. עכשיו ראובן אין לו, הבת הזאת שמצפה נגיד לקבל מזונות, זה ממזונות שהם בנות בנן נוקוון, הבנות הנקבות שנולדו לאנשים, האבא שלה זה שמעון, הכתובה של אמא שלה זה בעצם אמור להיות מראובן, זה הכוונה על נכסי בעלה ראשון, ולכן לת לה, אין לה קשר לראובן, היא ביתו של שמעון. או דילמה, כיוון דאי לת לה מראשון, תקימי רבנן משני, אית לה. אז מצד זה, כתובה מהשני זה בעצם אבא שלה, וזה סיבה כן לספק למזונות אחר מותו. תקו, אז זה נשאר ללא מענה. באי רב אלעזר, בת שנייה, יש לה מזונות או אין לה מזונות? שלא ניתה, זה לא שנייה אחרי ראשונה ואחר כך שלישית, אלא שנייה זה מושג שלמדנו במסכת יבמות, השניות לראיות, אלו הם נשים האסורות מדרבנן. ובכל אופן מה קרה? אדם התחתן עם אישה שאסורה לו בתור שנייה מדברי סופרים. הגמרא במסכת יבמות אומר שהשנייה אין לה כתובה ולא מזונות. זה לגבי האישה האסורה עצמה. מה לגבי הבת שנולד מזיווג כזה? אנחנו ממשיכים לדף נון דלת עמוד א', וגם כאן השאלה מוצגת שני צדדים. א', כיוון דלת לה לאם כתובה, לת לה לבת מזוני, או דילמה אימה, האישה שהיא עצמה אסורה, דעבדה איסור כסור רבנן, בגלל שהיא עצמה עברה לדין דרבנן, אז היא מפסידה, היא הבת עבר שתלא עבדה איסור לא כסור רבנן. תקו, וגם זה נשאר ללא מענה. באי רבה, בת ארוסה, יש לה מזונות, אין לה מזונות. נכון, בדרך כלל ילדים נולדים אחרי נישואים של ההורים. כאן הגבר בא על ארוסתו וילדה ומת. והשאלה פה, האם לבת הזאת שנולדה יש לה מזונות או לא? רש"י כותב בשורה שנייה, בת ארוסה, הבעל ארוסתו וילדה לו ומת, ולא לאותו גבר בנים, והם יורשים אותו, הם יורשים את אבא שלהם, יש לה מזונות מנכסיו או לא? הגמרא ממשיכה, גם כאן השאלה בצורת או א' או דילמה ב', כיוון דאית לה כתובה אית לה, או דילמה, כיוון דלא תקינו רבנן כתובה עד שעת נישואין לתלה. מבחינת תשלום כתובה, זה כבר מהאירוסין. זאת אומרת, ארוס שמת, האלמנה מקבלת כתובה. הם משלמים לה כתובה. וזה סיבה לומר שיהיה לה, לבת הזאת, מדין בנן וכבין מזונות. מצד שני, חכמינו תקנו שכותבים הכתובה בשעת הנישואין, ותנאי כתובה גם כן נחשבים חלק מהכתובה, ולכן היא לא תזכה לפני כן לאותם תנאים. אנחנו מדברים על בנענוקבין הבנות שזוכות למזונות. אז השאלה נשאלה, ותקו גם זה נשאל ללא מענה. כאן השאלה האחרונה בסדרה, ביי רב פאפה, בת אנוסה, יש לה מזונות או אין לה מזונות? אדם אנס אישה ונשא אותה כדין תורה, כתוב ולא תהיה לאישה, האם לבת שנולד מהזוג הזה מקבלת מזונות מנכסי אביה או לא? אליבא דרבי יוסי בבדידה לא תיבאי לך, דאמר יש לה כתובה מנה. במות הבעל שהוא בעברו הוא האנס, לפי רבי יוסי ורבי יהודה, האישה הנאנסת, האישה מקבלת כתובה, אמנם מנה, זה בנוסף לתשלום קנס שהוא שילם מיידי בשעת האונס, 50 כסף. אז לפי רבי יוסי, מאחר שיש לה כתובה נוסף על הכנס, חלק מהכתובה היא התנאי של בנון נוקבן. כי תיבאי לך, ממשיך הגמרא, אליבא דרבנן, דאמר יצא כסף כנס בכתובתה, מהי? לפי רבנן אין כתובה בנוסף, כי הכסף ששולם בשעת האונס, דהיינו 50 כסף, שזה 200 זוז, זה במקום כתובה. אז אין כתובה פורמלית כאן, הנאנסת לא מקבלת איזו תשלום נוסף. מהי? א', כיוון דלת לה כתובה לת לה מזוני, מאחר שאין כתובה אז לבת אין מזונות, כי מזונות הבת זה חלק מתנאי כתובה, ואין כתובה אז ממילא אין לה מזונות. עוד דלמה, כתובה תמה מהי? תמה מהי? למה תקנו כתובה בכלל? כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה. זה כדי להרתיע גברים לגרש את נשותיהם בקלות. כלומר, אם כבר מגיעים לגירושין, אז הוא צריך להוציא סכום מכובד מכיסו לשלם לה. אז זה ירתיע אותו. במקרה של אונס, לא מציא מפיק לה. הוא לא יכול בלאו הכי להוציא אותה, לגרש אותה. אז זה בעינינו, זה כאילו יש כתובה, כאילו המטרה של הכתובה הושגה במסגרת אונס. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, והלא מציא מפיק, כי דכתיב לא יוכל לשלחה. זה לגבי אונס, הוא לא יכול לשלח, לא יכול, היא ישתול עד סוף ימיו. כתובה דמשום אפוקי הוא דלא תיקון דלק אל המחש, כתובה שהוא עניין, זה תשלום בזמן שהוא אפוקי, שהוא מוציא אותה, שהוא מגרש אותה. כאן אין מגרש, אז אין כאן אין כאן כתובה. אז מצד זה לת לה, אבל שאל תנאי כתובה דלאו משום שלא תקלה עדכון, שאל תנאי כתובה שהם לא קשורים ל... אני רוצה לתקן טעות שאמרתי לפני דקה. לת לה זה עיקר תשלום הכתובה, אין באונס, כי הוא בלאו הכי לא יכול לגרש אותה. אבל שאר תנאי כתובה דלאו משום שלא תקלה עדכון, שאר התנאים שכמו בנדיקין, כמו בנענוקפן, זה לא קשור להרתיע אותו מלגרש, אלו דווקא תשלומים אחרי שהוא מת. אז אית לה זה הצד שאומר שהבת האנוסה תקבל המזונות. ולפי הגישה הזאת זה מאוד מעניין שמסתכלים על הכתובה לפי הצד הראשון של השאלה בכללות, בצד השני מסתכלים על הכתובה במרכיביה, התשלום הבסיסי מעל 200, כאן זה באמת אין את זה, אבל כי זה אמור להרתיע גירושין, אבל שאר המרכיבים של הכתובה, תנאי כתובה שלא קשורים להרתעה, אולי עדיין קיימים, כולל בנן נוקפן, והגמרא גם פה מסתיימת בתיקו, ולא מענה. לגבי אלמנה כתוב, עד תהי יפה בביתי וכו', היא זכאית להמשיך לגור בביתו של בעלה, והגמרא ממשיכה, תני רב יוסף בביתי, ולא בביקתי. ביקתי זה, כמו שאנחנו אומרים, ביקתה זה מקום צר, שאינו, אי אפשר להגדיר אותו כבית. רש"י קורא לזה צריף קטן, צריף צר וקטן. אז רב יוסף לומד במסגרת המשנה, כאילו תוספת ברייתא, שאומנם במשנה כתוב את היפה בביתי, והמשמעות היא ביתי ולא ביתי. אם זה מה שהוא משאיר, לא מצפים שהיורשים, שהבנים שלו שיורשים את אותו ביתה, יגור יחד באיזה צריף צר וקטן עם האלמנה. אז לפי רב יוסף שאומר בביתי ולא בביתי, אבל מזוני איתלה, ולאן היא תרגיע אותה אלמנה? היא תחזור לבית אביה, והמזונות שהיא אמורה לקבל מנכסי בעלה, היתומים ישלחו את המזונות לבית אביה. רש"י כותב, אבל מזוני אית לה בבית אביה מנכסה ולא אמינן. ולא אומרים את הדבר הבא. ברש"י זה שתי שורות שלא אומרים. כיוון דלא קרינן בא ואת תהי יפה בביתי, לא קרינן בא ומצנה מנכסי. שזה לא אומרים, לא עושים את הקישור הזה. ורב יוסף בביתי יתרה דרשת תיקון למכתב. ביתי תרי זמני, הניסוח של הכתובה, שתנאי הכתובה כולל האזכור של אמא ביתי פעמיים, ואת תהי יפה בביתי כל ימי גר אמנותך בביתי. אז מכאן רב יוסף דורש מהלשנה יתרה בביתי ולא בביתי. אבל אני חוזר מה שהוא אומר, שזה לא סיבה להחסיר ממנה, מאמנה, מזונות. אבל יש עוד דעה, מורב רב אשי אמר, אנחנו ממשיכים בגמרא, אפילו מזוני נמי לה, וזה עקב הדרשה שהזכרנו עכשיו, שאם אין מקיימים בביתי, אז לא מקיימים את ההמשך גם כן, ואת תהי מצנה מנכסי. אבל הגמרא לא מקבלת את עמדתו, ולט הלכתה כמו ברב אשי. עד כאן שיעורנו להיום.